אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
שלום, תודה שבחרתם להאזין לנו. הסקט גם כן תרבות, המיטב מתוך התוכנית היומית שלנו, המשודרת בכל יום ברדיו כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM. תהנו.
גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
והנה אנחנו מיד מתחילים עם הנושא הראשון שלנו לבוקר זה. בחודש מאי 1973 עלתה בטלוויזיה השוודית סדרה דרמה. 6 פרקים בליבה התפרקות מערכת היחסים בין מריאן ליואן. הסדרה, תמונות מחיי נישואין, בוימה על ידי אחד מגדולי הבמאים אינגמר ברגמן, כיכבה בו מי שהייתה רעייתו, ליב אולמן. היא הוצגה בהצלחה, עוררה שיח, כשרבים טענו שהיא גורמת לעלייה במספר הזוגות המתגרשים, נערכה לסרט שזכה בפרס גלובוס הזהב, לסרט הטוב ביותר בשפה זרה, אפילו עיבודים רבים לתיאטרון נעשו לה במהלך השנים. עכשיו חגי לוי יוצר בטיפול הנערים והרומן צולל למים השוודים עם עיבוד משלו ליצירה המשפיעה. היא עלתה אמש לפני שעה קלה ממש בארצות הברית ב-HBO, הביקורות ברשתות החברתיות בינתיים עד כמה שראיתי מהלילות. הערב היא כבר תהיה על המסקים בישראל עבורכם המאזינות והמאזינים. חגי לוי איתנו הבוקר, בוקר טוב חגי.
בוקר טוב.
התעוררת רטוב? חיכית לביקורות הבוקר מאמריקה?
לא, הביקורות מאמריקה התפרסמו כבר די, רובם כבר בימים האחרונים. אז זה היה בעיקר לשמוע חברים ו... וכל מיני אנשים שצפו, לא, הכל טוב.
הכל טוב, נכון?
כן, 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 כן. תראה, הביקורות, זה מעניין, דווקא הביקורות האמריקאיות, חלק מהם לא עד הסוף מבינים בדיוק מה עשיתי, האירופאים מאוד מאוד אוהבים, נשים יותר אוהבות, אני חושב, מגברים, זה מורכב.
מה עשית, שאלת מה עשית, או מה להזזל הוא רוצה, בעצם עולה בראש כבר בדקה הראשונה של הפרק הראשון, כמו בדקה הראשונה של כל פרק, כשאתה מחליט, כמו שתיארתי, לתאר לנו את מאחורי הקלעים. זה לא מתחיל בדקת דרמה, זה מתחיל בג'סיקה צ'סטיין יורדת מהרכב תוך כדי שהיא משננת את הטקסט שלה. תסביר לי את ההחלטה המוזרה הזאת.
אני לא יודע כל כך להסביר אותה. זאת אומרת, תראה, אני נאלצתי, כמו שאתה מבין, לענות על השאלה הזאת כל כך הרבה פעמים, וכשאני מדבר איתך, בסוף זה אינסטינקט, אתה יודע, יש איזה מין, התחילו החזרות, ראיתי את זה, לא נכתב מעולם בתסריט המקורי או משהו כזה, זו הייתה החלטה אינטואיטיבית, שקשורה באיזשהו אופן לזה שרציתי לתת לזה איזה ציביון יותר מופשט אולי, להגיד, תראו, זה לא ספציפית רק הזוג הזה, ואנחנו מדברים פה על משהו קצת יותר כללי ועקרוני, אבל כל אחד לוקח את זה כל כך אחרת, וכל אחד גם אוהב את זה או לא אוהב את זה אחרת, אז... אני לא יודע אם אני יכול הרבה יותר להסביר את זה.
והרשת, הרשת האמריקאית שאנחנו יודעים כיצד הם עובדים?
כן, מאוד, הם היו חצויים בעניין הזה. חלקם רצו, חלקם אהבו מאוד, וחלקם אמרו אולי עדיף לוותר. אבל היפה ב-HBO זה שהם פשוט נותנים לך את הקרדיט לעשות מה שאתה מאמין בו.
מה שלא היה קורה ברשת אחרת, אפשר להניח.
אני חושב שממש זה נדיר, נדיר, כן.
אי אפשר שלא להתייחס לסרטון הוויראלי שראינו ב-48 השעות האחרונות מהפרימיירה לסדרה הזו בוונציה, בפסטיבל וונציה. אתאר לכם, מאזינות ומאזינים, קשה לי להאמין שלא ראיתם את זה, אבל אם לא ראיתם, רואים בפרימיירה את השחקן, אייזיק, מנשק את פנים הזרוע של ג'סיקה צ'סטיין. עכשיו זה גם קצת בסלואו מושן, וזה קצת מוצא מהקשר וכאלה. כל הרשת בטירופים מטורפים. האם אוסקר אייזיק וג'סיקה צ'סטיין זוג כתוצאה מהסדרה שלך?
קודם כל, תראה, אני הייתי מטר מהם כשזה היה, זה באמת רק בסלו מושן פתאום רואים את הדבר הזה, זה לא היה מורגש באותו רגע. ב' זה סוג של מחווה, אתה יודע, אוסקר דיבב גם את אדמס פאמילי, שתנועה מאוד מאוד דומה משם, זה מין מחווה כזה לשם. וג' שניהם נשואים מאוד באושר, בני הזוג שלהם, ויש להם ילדים קטנים וחמודים, והם חברים פשוט מאוד מאוד טובים, וזה היה כיף גם לנצל את זה, או להשתמש בזה.
למה בעצם, וזאת שאלת השאלות, למה בעצם לאבד מחדש את ברגמן? תן לברגמן להיות ברגמן, למה שברגמן יהיה לוי?
אתה יודע, מכיוון שזאת השאלה שכל הזמן עולה, חשבתי לעצמי, למה נגיד, לא שאלו, למה בעצם לאבדת בטיפול לכל כך הרבה שפות? למה פשוט לא להקרין את המקור? התשובה היא הרבה פעמים שאנשים אוהבים לראות טלוויזיה בשפת המקור שלהם. והתשובה הנוספת היא שתמיד נורא מעניין לראות שחקנים גדולים, עושים, אתה יודע, כמו בתיאטרון באמת, שמעלים את השחף כל דקה. כלומר, לא שואלים שם באמת למה לעלות עוד פעם את השחף. פשוט עושים את זה.
אבל
זה לקח לי המון, זה לא בדיוק אותו דבר, נכון, בסדר. את השאלה היא לגיטימית, ואם זאת שזה הגיע לפתחי, זה לא הרעיון שלי, זה הרעיון של משפחת ברגמן, של הבן שלהם שפנה אליי. לא יכולתי לסרב לזה, וגם לא יכולתי להסכים לזה, כי לא ידעתי מה לעשות עם זה.
אבל לא רעדו לך הענבים?
רעדו בהתחלה. אתה יודע, הגעתי למצב שראיתי המון פעמים את המקור, והתחלתי לא לסבול אותו כבר. כלומר, הגעתי למקום שאני כבר לא אהבתי את מה שראיתי. הייתי חייב, אני חושב, להגיע לשם בשביל לעשות את מה שאני רוצה. כולל הדמויות שם, שבסופו של דבר גם גרמו להיפוך המגדרי.
כן, אנחנו נדבר עוד רגע, כי אולי זו באמת ההשפעה שלך על 2021, וזה חשוב לי להתייחס לדבר הזה. אבל עוד קודם הזכרת את הבן של ברגמן, קח אותנו לשם, איך זה התחיל בכלל?
זה התחיל, הייתי בשוודיה לקדם את ההקרנה של בטיפול שם. בשוודיה הוקרנה גם הגרסה המקורית וגם האמריקאית, ודיברתי הרבה על ההשראה שקיבלתי מתמונות מחיי נישואים לעשיית הסדרה הזאת. זאת אומרת, מי שראה את זה מבין מיד את הקשר. הסדרה שראיתי בצעירותי ומאוד מאוד השפיעה עליי, ואז לפני שהלכתי לעשות בטיפול, כשכולם אמרו איך זה יעבוד, שני אנשים מדברים לאורך שעה, הלכתי לראות את זה, אמרתי, אוקיי, אולי זה יכול לעבוד אם זה כתוב טוב. ואז הוא פשוט שלח לי מייל, ואמרתי, שמע, אני חושב לעשות את זה כבר זמן מה, ואני חושב שאתה איש הנכון, וזה מה שזה היה. ואז עברו השנים, היו לי פרויקטים אחרים קודם, בשלב מסוים הוא היה אמור לעשות את זה איתי, אבל אז מכל מיני סיבות הוא לא,
אנחנו יודעים שהסדרה כולה המקורית והסרט כמובן כולה מבוססת על חייו של ברגמן, שהיה סוג של איש לא נחמד במיוחד. וכשאתה, חגי לוי, נכנס לאבד את הגרסה שלך, אתה בעצם מוציא מעצמך את הרעלים, אתה בעצם אומר, גם אני איש לא נחמד בחיי הנישואים שלי, גם אני בוגד בנשים שלי, גם אני מחליף אותן בלי סוף.
ברגמן, להגיד שהוא היה לא נחמד, זה באמת אנדרסטייטמנט קיצוני.
לא ידעתי אם אני יכול להגיד אצלי ברשת אסור.
לא, הוא היה חרה בלב, הוא היה ממש, ממש, אתה יודע, גם לילדיו, לא רק לנשותיו. אגב, אחת הסיבות שדניאל ברגמן רצה לעשות זה מחדש, זה כדי להחזיר את הילדים לתמונה, כי את הסדרה המקורית אתה רואה, אתה יכול ממש לשכוח שיש להם ילדים, פשוט נון אישו. ורצינו להחזיר את זה פה. תראה, הרי באמת, אני חוזר אותם להיפוך המגדרי, זה בדיוק מה שברגמן, אני חושב, יהיה הראשון, אגב, להגיד על עצמו שהוא בן אדם חרה, אוקיי? זה סליחה, אומרים את זה בכאן.
כנראה שאין ברירה, אמרנו את זה כבר.
סורי. הוא תמיד יהיה הראשון להגיד על עצמו דברים איומים לפני שאתה תגיד על עצמו אותם, והוא תמיד היה לו נוח לשים גיבורים על המסך שאתה לא סובל אותם. ממש. כלומר, כשאתה רואה את הסדרה המקורית, אתה רואה את הגבר, הוא שוביניסט, הוא יהיר, הוא קר, הוא אכזר, הוא הנבל. אתה לא אמור להזדהות איתו. אני לא יכול, אין לי את היכולות האלה, זאת אומרת, אני לא יכול לשים על המסך דמויות שאני לא מאוד, כאילו, מתחבר אליהם, אוהב אותם, ורוצה שאוהבו אותם. אז זה באמת שונה, כי בסופו של דבר, אני חושב שבגרסה הזאת זה הרבה יותר מאוזן במובן הזה, ואז אז האישה היא לא אני, למרות שהיא עושה מה שהיא עושה, והגבר הוא קצת יותר אני, למרות שהוא בסדר, אתה יודע, זה לא היה ניקוי ריאלים, זה היה שימוש באלמנטים ביוגרפיים.
אז אני תוהה לגבי אותם אלמנטים ביוגרפיים, האם הרצון כאן, אתה מזכיר שוב ושוב את עניין ההיפוך המגדרי, את חילוף התפקידים, נסביר למאזינות ומאזינים, אצל ברגמן הגבר הוא קק המוחלט, האישה היא מין פסיבית כזאת, שכנועה, שעושה פחות או יותר מה שהיא רוצה, אתם בוודאי זוכות וזוכרים, מאזינות ומאזינים את הסצנה הנוראית בסדרה המקורית, סצנת המזוודה, היא באמת קשה לשכוח את הסצנה הזאת. כאן אתה עושה היפוך תפקידים, הגבר הוא הסבבוש, חגי לוי הוא סבבה, אני גבר, אני עכשיו 2021, אני יודע להתנהג, האישה היא סוג של אסול, אז האם זה היה רצון שלך להציג את עצמך טוב, או שאתה אומר משהו על המגדר הנשי בימים אלה?
אתה יודע, זה מוזר, אני הרבה הרבה יותר מזדהה עם האישה, ומבין לליבה, ומרגיש אותה הרבה יותר מהגבר. בעיניי הגבר הוא איש נחמד, אבל הוא גם מאוד אינטלקטואלי, לא מחובר מאוד לרגשות שלו, יש בו משהו סריברל, מה שנקרא, כאילו, אתה יודע, הוא לא, והוא חלש קצת מדי, זאת אומרת, והיא אישה שאני כל כך מעריץ, כאישה, לא ג'סיקה, וכל כך מרגיש וכל כך מבין אותה, כלומר, וכל כך מבין שהיא הייתה חייבת לעשות את מה שהיא עשתה, אז אתה יודע, הסדרה הזאת, אני עיקפתי את עצמי בעשרות נשים, כלומר באמת כדי להבין איך לעשות את זה, כלומר איך לכתוב ולביים אישה שעושה מין משהו כזה, ועדיין אתה תרגיש שהיא באמת חייבת לעשות את זה. וזו הייתה הדרך שלי להרגיש את זה ול... אז התשובה היא שמבחינתי ההיפוך נועד כדי לייצר דבר שהוא כמעט בלתי אפשרי, לייצר אמפתיה וסימפתיה לאישה שעוזבת בין לילה, אם זה בכלל אפשרי.
אם זה בכלל אפשרי, חייכתי לעצמי במהלך הצפייה בפרקים, זה אולי ישמע לך מטופש נורא, אבל מה שהיה לי בראש היה ברגמן, שכל כך הריץ את היטלר ואת הנאצים, נתת לו בפרצוף גיבור יהודי חתיך.
וואו, לא חשבתי על זה, אתה צודק. אגב, שוב אני אומר, ברגמן הרי אמר את זה על עצמו, הוא כתב את זה בעצמו בלטרנה מגיקה בלי בושה בכלל.
אחר כך עשה מהקולפה, כן? אחר כך כשהבין מה קרה במחנות, הבין את הזוועות הגדולות, אבל הוא במשך עשור שלם העריץ את הצורר הגדול.
ממש.
אולי מילה לסיום, איזה מין חיים יש לך עכשיו, חגי?
איזה מין חיים, הם נורא משתנים פר פרויקט. אני הייתי חצי שנה בניו יורק בשנה האחרונה לצלם בזמן הקורונה, זה היה באמת כמו להיות על פלנטה אחרת למשך זמן, אבל עכשיו אני מתמודד עם זה שהתקלקל לי המייבש כביסה, ויש פה מלא כביסות שצריך לתלות אותן. זה משתנה בהתאם ליום, כאילו.
יש כבר פרויקט הבא, או שלא חושבים על זה בשלב
הזה? יש מחשבות, כלומר, יש איזה פרויקט שהתחלתי לעשות פעם על אתי הילסום, אולי אפילו סיפרתי לך על זה.
אוקיי.
אבל, והוא באמת מחכה לתורו, ואני מקווה לחזור אליו.
כדאי שתחזור אליו. חגי לוי, באמת לעונג רב, החל מהיום, בכל המסקים, מאזינות ומאזינים, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
תודה. ביי ביי.
גם כן תרבות עם גואל פינטו.
יום הכיפורים, מועד התשובה והסליחה, יחול ביום רביעי. עוד רגע נגמר הדדליין. לכבודו, קונצרט חדש של התזמורת האנדלוסית אשדוד, קונצרט שכולו סליחה ושיר. אני שמח לארח באולפן הקטן שלנו הבוקר את הפייטן מני כהן. שלום מני.
בוקר טוב, גואל.
אני שמח שאתה נמצא איתנו היום. ונגן הקנון יצחק כהן, שלום גם לך.
בוקר טוב.
הם כאן איתנו כדי להעשיר אותנו מעט מפיוטי הסליחה, אבל עם טוויסט מעניין, אתם תשמעו את זה בעוד רגע, נתחיל בצלילים.
בשמחה.
בראבו, בראבו, הפייטן מני כהן ונגן הקנון יצחק כהן, תודה רבה שבאתם אלינו ככה לאולפן. איזה מין שנה מוזרה עברה על כולנו, גם השנה הזו, גם השנה שעברה. החיבור הזה שלכם בין, איך אני אקרא לזה, פיוטים מסורתיים לבין ישראליות, כן, כן אנחנו גם נשמע את זה אחר כך. תסביר לי רגע את המקום הזה, זה הרצון להוציא את זה מהנישה ולקחת את זה לקהל הרחב?
גם, תראה, התזמורת האנדלוסית שבה אנחנו עובדים, מקיימת כל הזמן שילובים בין אומנים ישראלים לבין אומנים פייטנים שנמצאים בנישה של הפיוט. עכשיו, הפייטן גדל בעולם אחר, אבל הוא לא התנתק מהישראליות שלו. אז פתאום אתה מחבר אותו לאומן ישראלי ושניהם יוצרים על הבמה, אז הוא, הוא מביא את מה שהוא שמע כביכול כישראלי פה בארץ, אבל הוא לא שר את זה אף פעם על הבמה. ופתאום כשזה מתעמת מול, מול אומן ישראלי, למשל עכשיו יש לנו קונצרט סליחות, הרב חיים לוק ממרומי גילו, זקן הפייטנים, עם שי צברי. ושניהם שרים סליחות של לאה גולדברג, וצלצולי פעמונים של אהובה עוזרי, ואתה צריך לראות את השילובים, איך הרב חיים לוק מתמודד עם הדברים האלה, ועושה אותם בניחוח הפיוטי שלו. אני דווקא רוצה ל...
ואז נוצרת יצירה חדשה, כן, ישראלית, כן. לגמרי, של 2021. לגמרי, לא זה, לא לגמרי, זה, אלא מין...
כן. תשים לב רגע שבשיר המקורי, יואב יצחק אומר, זה הזמן לסלוח, לוותר, לשכוח, גם אם זה קשה, שנינו יחד את הכל עוד נשנה. ואז הוא אומר, לא צריך לברוח, את האמת למרוח, אני ואת לא נשנה את העולם הזה. ואני בפיוט אומר, אני ואתם כן נשנה את העולם הזה. כי יש לי יכולת כפייטן לקחת את המילים ולהפוך אותם איך שאני רוצה, ואם אני מאמין בשינוי, אז כן, אני ואתם כן נשנה את העולם הזה.
אנחנו נדבר באמת על, כן. על, על ההתקרבות הזאת. כן. אני לא מאמין גדול בהתקרבות. עוד רגע תגיד לי למה אני טועה. אני לא מאמין בהתקרבות. אני לא מאמין שאנחנו באמת כל שבטי ישראל יכולים אי פעם להתחבר כמו שאולי פעם היינו, אבל, או, אבל עוד לפני כן. אתה זוכר את הפעם הראשונה שפתחת את הכל והבנת, או בני המשפחה שלך הבנתם שיש שם חצוצרה?
אני לא רוצה לקרוא לזה חצוצרה, אני רוצה לקרוא לזה יותר נכון בשמו. הגמרא אומרת במסכת מגילה, כבד את האל מהונך. הון זה כסף. הגמרא אומרת לא. מהונך, אל תקרא מהונך, אלא מגרונך. אז כל הכוכבים, הסופרסטרים יגידו, כן, נכון, זה הכלי שלי, אני עושה איתו כסף. זה ההון שלי, אבל הגמרא לא מתכוונת לזה בכלל. היא אומרת שיש לך כוח בגרון שלך, מתת אל, לחבר אנשים אחרים, לרגש אנשים אחרים. וברגע שאתה בפעם הראשונה מבין שנגעת בלב של מישהו אחר, שונה, אז אתה מבין ש...
רק כי פתחת את הפה.
כן, רק כי פתחת את הפה, אז זאת אומרת שיש לנו, יש לנו חיבור. אתה צודק שלעולם לא נוכל להתקרב, ומעולם לא התקרבנו. גם מה שכתוב יחד כל שבטי ישראל, זה היה לאותו רגע, לאותו זמן. אבל, הקדוש ברוך הוא כן מעוניין שכל אחד יהיה בנישה שלו, אבל כשנצטרך לרגעים מסוימים להיות ביחד, אז הכל יחבר אותנו ויאחד אותנו.
משפחה של פייטנים או שאתה שושנה בין החוכים?
מהצד אמא שלי, אני דווקא חצי חצי. חצי מרוקאי, חצי תימני. אז החצי התימני הוא כן פייטן.
דווקא הם.
כן, דווקא הם פייטנים וזמרים ורקדנים בינלאומיים של מדינת ישראל. להקת מטה אשר. הם מייצגים את ישראל בפסטיבלים של פולקלור ברחבי העולם. אבל את הפיוט ואת השירה, את האהבה לפיוט רכשתי בבית. ואת המקצוע רכשתי אצל המורים המומחים.
איזה מוזיקה אתה מאזין לה כשאתה מנקה את הבית או עושה כלים?
אשתי לא מרשה לי לשמוע פיוטי.
היא לא מרשה, לכן הנחתי, לכן הנחתי.
תראה, בדרך כלל, הילדים שומעים מוזיקה עכשווית. אז אני שומע הכל. באמת אני שומע הכל.
מה זה הכל? אריאנה גרנדה?
לא, 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 לא.
אוקיי, לא נגזים.
ישראלי, ישראלי.
אוקיי, אוקיי.
אני יכול לשמוע את עדן חסון ואת איתי לוי, אל גולן, כל אלה שמוכרים. גם יש לי חמש בנות ובן, אז הרוב הן שומעות... בנות, אז אני יכול לשמוע גם את עדן בן זקן ואת כל מיני כאלה, אבל העניין הוא שאני לא מחפש מה הם אומרים, כי לפעמים הם מג'ברשים שטויות. אני מחפש האם זה נוגע בי או לא נוגע בי.
אבל אתה לא אומר לעצמך, זה קשקוש מה שאני שומע עכשיו? אני עושה את הדבר האמיתי? זה השורשים של כולנו?
לפעמים, גם בקשקושים האלה, יש פתאום איזה מסר קטן. אותו אני מחפש. את המסר הזה, איתו... זה מה שמחזק אותי, זה מה שתופס אותי. אני לא אשיר את השירים האלה, כי אני לא מתעסק איתם, אבל...
אבל למה לא, אם אתה שם, אם אתה שר את יצחק, אולי בקונצרט הבא של האנדלוסית, אתה תשיר את עדן חסון.
יכול להיות, כן, יכול להיות.
או עדן בן זקן. זה יכול לקרות. אתה לגמרי נראה לי מלכת שושנים.
הכל יכול לקרות, הכל יכול לקרות אם זה יתאים הטקסט והמילים לחבר אותנו אל הקהל, כי המקצוע שלי, הבנתי מאוד מאוד מהר בתזמורת האנדלוסית, שהמקצוע שלי הוא לא רק זמר, והוא לא רק פייטן, המקצוע שלי הוא מתווך. ואני חייב כל הזמן לתווך.
אבל זו שאלה מעניינת, כן. כי עד כמה, או עד לאן הולכים? אנחנו רואים את העבודה היפה שאתם עושים באנדלוסית, כן. אנחנו רואים את העבודה הנפלאה שתום עושה בירושלים, מזרח ומערב. עד כמה הולכים... כדי לנסות לקנות את הקהל. עד כמה אתה מתכופף עם האומנות האמיתית שלך, המסורתית, הפיוטים ששמענו בבית, כן. 500 שנים אחורה, אל הקהל כדי לתת לו את המנחה, בוא אליי רגע.
תראה, מה זה עד כמה? אנחנו לא, אין גבול לכמה, לא בצורה כזאת שאנחנו מוכרים את הכל, אבל מצד שני, אנחנו כן צריכים לעשות את הפיוט האנטיקה, העתיק, בהגשה ישראלית עכשווית. אז לפעמים זה יהיה עיבוד חדש, ולפעמים זה יהיה אותו עיבוד, אבל בתיווך אחר, עם קול אחר, עם הגשה אחרת, עם כלי אחר, עם פתאום מקהלת ילדים, או פתאום נשים ששרים פיוט. אז יש לזה טוויסט אחר.
זה כאדם חרדי, לפחות לפי החזות שלך, כן. ושלך, זה מפריע לך כשעל הבמה יחד איתכם מופיעות נשים ונותנות קלון?
אני לא
קלון.
מופיע עם נשים.
אתה לא מופיע.
אני לא מופיע עם נשים.
גם לא.
אבל אני כן מקדם שנשים ישירו פיוט, בשמחה. כתוב, ותען להם מרים, שירו לאדוני כי גאו גאה. הקדוש ברוך הוא לא אמר למרים, תמתפה או תשתקי.
אז למה אומרים להם לסתום היום?
לא אומרים להם לסתום. לא אומרים להם לסתום. ההלכה היא מאוד ברורה. ההלכה היא שלגבר אסור ליהנות מקול של אישה בצורה כזאת שזה יכול לפתות אותו ולבלבל אותו. זו ההלכה ברורה.
טוב, אז שישמור על עצמו, שלא יבלבל את המוח לאף אחד.
נכון.
על מה נבקש סליחה לפני שאתם נותנים קולכם בעוד שיר?
על מה נבקש סליחה? האמת שאני הייתי רוצה לבקש סליחה מהשנה הזאת של הקורונה נתנה לי תובנות מאוד מאוד חזקות על המסיביות בעבודה. פתאום נרגענו, נהיינו בבית, והכל היה אותו דבר, לא קרה כלום. והכרנו יותר את הילדים, והיינו איתם יותר זמן.
בקיצור, אתה מבקש סליחה מאשתך, זה מה שאתה עושה עכשיו.
לא מאשתי, יותר מהילדים ומעצמי, מהמסיביות שהשקעתי בעבודה בצורה משוגעת. עכשיו אני הרבה הרבה יותר רגוע, הורדתי כמעט 50% מהעבודה, וברוך השם, תודה לאל.
נשלח אתכם לשיר נוסף, הפייטן מני כהן ונגן הקנון יצחק כהן, בבקשה.
בשנה הבאה.
בשנה הבאה נשב על המרפסת ונספור סיפורים בודדים. ילדים בחופשה ישחקו תופסת בין הבית לבין השדות. עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה. עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה. אל נורא לילה המצלן ומחילה בשעת הנעילה. אל נורא לילה המצלן ומחילה בשעת הנעילה. תזכו לשנים רבות הבנים והאבות בדיצה ובצהלה בשעת הנעילה. אל נורא לילה אל נורא לילה המצלן ומחילה בשעת הנעילה. מיכאל שר ישראל אליהו וגבריאל בסרון הגאולה בשעת הנעילה. אל נורא לילה אל נורא לילה המצא לנו מחילה בשעת הנעילה.
בראבו, מני כהן, יצחק כהן. רק נאמר אל המאזינות ומאזינים, הקונצרט סליחות ושיר של התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד יתקיים היום בערב בהיכל התרבות במודיעין, יום שלישי, מחר יום שלישי, נכון? יום שלישי מחר בהיכל התיאטרון במוצקין. לעונג רב, שנה טובה, גמר חתימה טובה, תודה רבה שהייתם איתנו הבוקר.
גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
נעבור עכשיו אל הנושא הבא שלנו. הרבה דברים יש לאורחת שלי על הראש, היא לא מתביישת לבטא אותם, לא בפיה, לא באמירותיה, גם לא באומנות המצליחה מאוד שלה. אבל כשהיא חושבת על האבא שלה, היא נהיית שקטה. 11 ילדים יש לאביה, ובכל יצירה שלה הוא נמצא. לפעמים במרכז, לפעמים בצד, תמיד ברוח. הוא היה שם גם כשלפני 20 שנים ביקש ממנה למחוק מעל פניה את מה שהפך אותה מוכרת בעולם האומנות, ציורי הקליגרפיה על פניה. וברגע בו עמדה הבת מול האב וסרבה, נולדה האומנית. אנחנו מדברים על אניסה אשכר, אבל לא רק עליה. האב הערבי מקבל מקום של כבוד בתערוכה חדשה, בליבה אומניות ערביות מהבחירות ביותר שפועלות בינינו, שמציגות תחת הכותרת האב, הבת ורוח הקודש. עוצר התערוכה, הדוקטור חוסני אל-חטיב שחאדה נמצא איתנו הבוקר, בוקר טוב לך.
בוקר טוב גואל וכל המאזינים.
ולצדך אניסה אשכר, שלום אניסה.
סבאח אל חיר, בוקר טוב לכל נפש צוררת.
בוקר טוב, סבאח אל-נור. אפשר לעבור לשיחה בערבית?
אפשר, תרגישו בנוח לעשות את השיחה הזו בערבית, וכך ראוי לפחות עבור 20% מהמאזינות והמאזינים שלנו. אניסה, ספרי לי על הפעם הראשונה שעמדת מול אבא שלך.
בעצם הייתה
יציאה
לפני 20 שנה. אני יוצאת לירושלים עם קליגרפיה על כל הפנים. אמר, מה זה? ואני כאילו לא הבנתי למה הוא שואל אותי, זה האומנות שלי, אני אומרת לו. וככה חונכתי, שלחת אותי ללמוד אומנות. אז הוא אומר לי, אוקיי, הבנתי, השתמשת בנו, ציירת עלינו. אבל פנים, את חושבת שזה יפה? והייתה השאלה באמת הרגע מאוד מכונן, גם לי בתור אמנית צעירה, וגם האבא הרוחני והאבא הפיזי, הוא אומר משהו שבעצם מתנגד לאומנות שלי. בכיתי ואמרתי, איך יכול להיות? אבא, זה האומנות שלי, זה אני. אני זה אתה גם, ובעצם הייתה שתיקה, יצאתי עם הקליגרפיה, ובעצם זאת הביקורת הראשונה שקיבלתי, שהיא מאוד מכוננת, ונתנה לי להמשיך, ואבא שלי איתי כל הזמן.
הוא הבין? את חושבת שהוא הבין בסוף?
הבין. ברור, אתה יודע, גם בעולם האומנות גם לא הבינו אותי. אז איך אבא שלי? והבין את המורכבות שזה צורך, וזה בעצם הוא הראשון בו זמנית שקיבל את היצירה בהבנה מאוד מאוד עמוקה, והדאגה, ובעצם המקום הזה להגיד, לא, את לא יוצאת ככה, לכי תמחיקי, זה היה בזה שהוא רק מדאגות של אבא על הבת שלו, ואמרתי, רגע, אני עכשיו ילדה גדולה, יודעת ויכולה, איך שלימדת אותי, איך שחינכת אותי, לעמוד בפני עצמי.
את אומרת דאגות של אבא, ספרי לנו מעט עליו, איזה מין איש הוא?
איש מאוד חזק, דמות מאוד מעניינת עבורי, עם שקט פנימי מאוד חזק, ועם אהבה ותשוקה לחיים, משהו לא יומן.
אבל הוא גם היחיד שמצליח לגרום לך להירגע או לשתוק.
הוא והאומנות. ברגע שאני עושה את האומנות, אני הבנתי, יש לנו שקט. כשאנחנו יושבים, אני ואבא, אנחנו לא מדברים. רק מביטים אחד בשני, כמה מילים, ויש לנו שקט, וזהו. אני יודע. עושה לי כזה בראש, אני יודע עם השקט שלו, אני מבינה, ואני אומרת לו, החיים, אבא, מורכבים בחוץ. אומר, אני מבין. אני יודע.
איזה מספר את ברשימה של כל האחיות והאחים?
אני מספר 7, ובעצם כל הרגישות והרוחניות שיש בכלל בעבודה הזו שאני מציגה, הנפש הצוררת, בעצם זה השפעה, הבנתי שזה השפעה באמת כאפשר להגיד באופן ישיר מהאבא, ואני כל כך, כאילו, יש לי התרגשות ושקט בו זמנית, שאני מאוד אוהבת להיות שם.
תראי, זה גם משהו שמחבר אותנו. את מספר 7 במשפחה, גם אני מספר 7 במשפחה. אעבור אליך ברשותך, הדוקטור חוסני אל-חטיב שחאדה. כל מה שאנחנו חושבים בעצם על האבא הערבי, הוא מלא מלא בקלישאות וסטריאוטיפים.
אכן זה באמת הרעיון המרכזי שעלה בדעתי שלחבר גם את העולם של האומנות מנקודת מבט נשית, שזה תחום שאני חוקר אותו כבר מספר שנים, ולמעשה הכל ששמענו עכשיו, אניסה אשכר, גם ידידת נפש וגם אומנית מאוד מאוד מצליחה, זה דוגמה אחת מבין שש האומניות שמצליחות כל אחת בדרכה להביא לנו את הקול הייחודי, שהוא בהחלט שובר את כל ה... סטריאוטיפים שאנחנו כל הזמן שומעים אותם, ניזונים מהם,
ואין בהם כלום במודל או בקלישת האבא הערבי הפטריארכלי?
תראה, העניין של האבא הפטריארכלי זה מושג שהוא, הייתי אומר, כלל אנושי, זה לא רק בחברה הערבית. ברור שהחברה הערבית היא שמרנית, שיש מרכזיות ויש החלטות שמתקבלות על ידי האב, או האח הגדול, או האב במובן הכללי שלו, ההגמוניה היא גברית בסופו של דבר, אבל כאן בדיוק המקום הנשי שיכול גם למצוא את הדרך, הייתי אומר, מה שראינו הדוגמה הזו ששמענו כרגע, זו דוגמה מצוינת, שיש פה התעצמות של כל נשי, שגם אם האבא הוא בסופו של דבר יכול היה לומר לה, אני לא מסכים, אני לא מקבל, אני לא מוכן לראות אותך יוצאת בצורה כזו, עם הכתובת על הפנים, אבל בסופו של דבר יש איזשהו שינוי, גם בדפוסי החשיבה.
בתוך החברה עצמה. אבל חייבים לשאול, אם היית בוחר אומנים גברים, התפיסה שלהם את האבא או את הכלא הרוחני, בוא נקרא לזה ככה, הייתה אחרת, אולי הייתה ביקורתית יותר?
זו שאלה למחשבה שאני גם חושב עליה להמשך הדרך, שאם הייתי בוחר אומנים גברים שהם במהותם, יש להם תפיסת עולם בדרך כלל ליברלית, כי אומנות באה מנקודת מבט מאוד חופשית, אז אני מניח שהיא גם לא תהיה סטריאוטיפית.
לא, אבל כי אנחנו הרי יודעים בקבוצות סגורות אחרות, לא רק במגזר הערבי, גם במסגר, בחברות הדתיות והחרדיות, השחרור שנותנים לנשים ללמוד אומנות ולעסוק באומנות, הוא תמיד שחרור קל יותר מאשר זה שנותנים לגברים.
לא בהכרח. גם אומנים, גברים שלומדים, אני מכיר גם אומנים מהחברה החרדית למשל, שלומדים אומנות, זה ההתמודדות שלהם גם בהקשר החברתי, הסגור, השמרן, בתוך החברה שלהם, הוא לא קל. זאת אומרת, לא הייתי עושה איזשהו הקלה בחשיבה הזו לגבי גברים. אבל בעניין הנשים זה באמת הנושא שאני הייתי שמח שנדבר עליו קצת, כי זה באמת מאפשר לנו בדרך התערוכה הזו של שש האומניות האלה שנבחרו כדי לייצג גם סגנונות שונים וגם קולות שונים באומנות, ולתת להם במה מאוד חשובה וראויה במרכז תל אביב, לבוא ולהציג אותן עם האמירות האלה, שהם לפעמים גם יכולים לעורר, הייתי אומר, או חוסר הבנה או חוסר שקט, גם בתוך החברה הערבית. זה לא דבר מובן מאליו.
אבא, הבת ורוח הקודש, האב, הבת ורוח הקודש. אניסה, היו רגעים שבכל זאת, למרות שאבא שלך מופיע שוב ושוב ביצירות שלך, כמעט בכל יצירה יש גם יצירות שהוא צילם בעצמו ומופיעות אצלך בתערוכות, היו רגעים שהוא אמר לך, לא, בינתי, לשם אני לא, אל תקחי אותי?
לא, אין מצב. בעצם, הוא, איך שהכרתי אותו, אנחנו הרגע הזה שהוא אמר, לא, וחשב על זה וראה שזה נחוץ וזה בדמי ויש לו את זה, הייתי אומרת, אבא שלי לחלוטין היום אחרי כל כך הרבה שנים של שאני עמקתי באמת גם בדמות הזו כדמות כדמות גברית, אני אומרת שבאמת יש לו נפש של אומן, וזאת הסיבה שבעצם יש לנו את החיבור המדהים הרוחני, והוא מבין אותי בלי לדבר.
הוא זה ששחרר אותך גם? הוא זה שאפשר לך את המסלול חיים שזכית לו?
לא, זה אני. אתה מפלס את הדרך שלך. זה עליי, הוא השאיר את זה עליי. ואני זוכרת שבתערוכה ב-2018, אני חושבת, כן, הוא אמר לי, היה תגובה מהקהל, אחד מהקהל, בשאלה כזאת טיפשית. ואז ראיתי שהוא היה נוכח והסתכל ורצה, היה לי מבט אליו, וכאילו, תעני לו. אבל הוא לא יענה הפעם, זו את, ובעצם זה היה כזה, אוקיי, אני עונה, ואני רואה שהאבא שלי, לא, הוא שם, נשאר, מקשיב, ואחרי שסיימנו, אז נסענו, ואז הוא אומר לי, אוקיי, אני שמח שממש ענית לו איך שענית לו, אני גאה בך. והוא רצה לענות לו, להגל בתור אבא. והוא הביא לי עכשיו, לא, זה היא.
אני גאה בך, מה צריך יותר מזה משהו?
לא להכיל אותך בכפית אב, אלא להשאיר אותך, בעיניי זה המודל של הורות בכלל.
אני גאה בך.
כולל את אימא שלי.
הדוקטור חוסני אל-חטיב שחאדה, אתה שומע את הצלילים, זה אומר שנותרו לנו ממש עוד 30 שניות, ואני בכל זאת רוצה לשאול אותך שאלה. מבחינתך עיסוק באבא הוא גם עיסוק בפוליטי או רק במשפחתי?
כן, בהחלט. גם חלק מהעבודות שאני בעצם מציג את האומנויות האלה, יש גם את העניין הפוליטי, כי הפוליטיקה כאן היא לא דבר זר, וגם כשאנחנו מדברים על ההגמוניה והשליטה הישראלית על הפלסטינים, יש עבודות שגם מציגות את המבט הזה. אני חייב להזכיר את השמות של האומנויות הנפלאות.
במהירות רבה.
מנאר זועבי מנצרת, מנאל מחמיד, נסרין אבו בקר, אניסה אשכר, פאטימה אבו רומי ונרדין סרוזי, כל אחת מהן מביאה את הקול הייחודי שלו, גם בהיבט הפוליטי, החברתי, האישי.
בוא ניתן את הפרטים למאזינות ומאזינים, האב, הבת ורוח הקודש, בגלריה לאומנות של מכללת סמינר הקיבוצים 1 העם 9. לעונג רב, אני מודה מאוד לשניכם, האומנית אניסה אשכר, תודה רבה שהיית איתי הבוקר. והדוקטור חוסני חטיב שחאדה, תודה רבה שהיית איתנו. עד כאן הסקט סוף השבוע של גם כן תרבות. אני רוצה להודות לכל חברי המערכת, לעורך אייל שינדלר, למפיקה עדן בן ארי, לחברות המערכת ענת שרון בלייס ובר בלפר. חברים, עשו תרבות, לא מלחמה. תודה שהזנתם לנו. להתראות.